ערב טוב לכולם, כאן יולי. יולי עדר, כן. אני היום רוצה לדבר, אני רוצה לארח פה. טוב, כמה מילים עליי. אני אמא לחיילת, וזה מה שהכניס אותי להתערב לכל מה שקורה בצבא, מהרגע שתו הירוק נכנס. ומצאתי את עצמי מאוד... לא רק לומדת את כל ההנחיות ותקנות ומבינה איך זה עובד, אלא גם עוזרת למלא חיילים ואימהות אחרים, אחרות. מה שקרה שפשוט מצאתי את עצמי מעורבת ומשתפת בפוסטים עד שהגעתי לשידור עם עורכי דין ועם היסטוריה, אחרי כל מה שקרה בחודש ספטמבר, ומשם, כשנכנס תו ירוק, אז גם פנו אליי והקמנו קבוצה, ומשם התחלנו להיות מאוד פעילות, והרבה אנשים אחרים ואימהות ועורכות דין התחילו לעזור, וכולנו ביחד יצרנו חזית עבור חיילים שמשרתים בצבא ולא מעוניינים לקחת חלק בניסוי הזה. לא בניסוי של זריקות ולא בניסוי של בדיקות. אז למדנו הרבה, ומצאנו ופגשנו הרבה אנשים מדהימים וחיילים מדהימים, שפשוט לא מוכנים להיכנע. יש לי עוד הרבה לשתף ושיתפתי בוובינר, אבל היום אני אשמח לארח כאן חייל אמיץ, שכיום כבר לא חייל, הוא כבר השתחרר, אבל הוא אחד האנשים שממש ממש לא הסכים לשתף פעולה, אף לא רק עם בדיקות וזריקות, אלא גם לא עם השיחות. והוא יספר את הסיפור שלו, ואנחנו נרחיב על כל מה שקורה שם, ומה אפשר לעשות, ומה בעצם זכויות שלנו. אז הנה יוסי. יוסי, אתה כאן?
היי,
אלן. רגע, אני אעשה ככה. איפה הרקע שלנו?
יש לי קטע, אני לא הצלחתי לסובב את המצלמה, לשים אותה לרוחב, הפעם לא יודע מה קרה, אין לי מושג.
לא הצלחת, מה? אני גם לא הספקתי לשתף את זה בקבוצות, אז בזמן שאתה תדבר, אני אתחיל לשתף את זה בקבוצות שלנו, של הוואטסאפ. מה שקורה, שאנחנו כרגע בלייב, ולפחות ברגע זה צופים בנו 54 אנשים, בכמה קבוצות, בכמה ערוצים בפייסבוק, של שי דנון, של רדיו חופש, של ויאקט, גם בערוץ של רדיו חופש ביוטיוב. זה רדיו שקם ב-14 לפברואר, שזה קצת יותר משבוע, עם שערת החופש. אתה איתי, כן? אתה שומע אותי?
כן, מקשיב, כל מילה.
ועכשיו זה פשוט מתגבש לו ונקבל צורה ונעשה, זה הרדיו שלנו, של העם. ואני חשבתי שזה מאוד חשוב שאנשים ידעו מה קורה בצבא ומה מותר ומה אסור ומה הזכויות ואיך אפשר בכל זאת לעמוד ולא להיכנע. כי אתה אחד הדוגמאות היותר בולטות מבין אנשים שפגשתי. הרבה מאוד אנשים וחיילים שאני פוגשת בכלל לא יודעים שאפשר להגיד לא. אז נכון. אם תוכל להציג את עצמך, לספר מתי התגייסת, ואיך היה תחילת השירות שלך, ואיך זה התקדם אחר כך.
אוקיי, אז קודם כל שמי המלא הוא יוסף יצחק. אני בא מבית דתי, אני יוצא בשאלה, בן 24, שזה סיפור בפני עצמו, יצא בשאלה. לגבי הצבא, אני התגייסתי בעצם, התגייסתי בגיל 22, בתאריך הראשון אפריל, זה לא בדיחה אגב, זה התאריך של הגיוס שלי, 2020, ובעצם התגייסתי כשאז התחילו... היה סגר, בדיוק אחרי הסגר הראשון. באמת, אני מתאר עצמי שיש פה הרבה שזוכים את הסגר הראשון, ובעצם הולכים לקראת הסגר השני, זה היה די בלגן, ובאמת גם לגבי המקום של הגיוס, שינו את המקום של הגיוס שלי מהבקום למקום אחר בגלל כל מיני בעיות כאלה ואחרות, היה למשל סתם היה מאומת וכזה, אז כאילו אוקיי טוב אנחנו משנים את הבדיקות מהבקום ללטרון, אז כל אוטובוס מגיעו לטרון, קיצור היה בלגן. עכשיו, מתי אני הבנתי שבעצם קורה פה משהו לא טוב? מתי אני הבנתי עוד מתחילת הפייק מגפה, אני כבר הבנתי שמשהו לא בסדר קורה, מתי אני קלטתי שאם אני לא אקח עמדה ואם אני לא אעשה משהו, אז פשוט ידרכו עליי ויוציאו אותי המסכן והמטומטם והדפוק. אני הבנתי את זה בעצם כשהתחילו, מתי זה היה? ספטמבר, יולי?
אנחנו נפגשנו בקבוצה בחודש אוקטובר.
אוקיי, אני לא זוכר את התאריך המדויק, נראה לי, אני לא זוכר מתי הביאו את החיסונים בפועל, נראה לי בדצמבר.
לא, חיסונים הרבה לפני, אבל ברגע שנכנס תו הירוק לצבא, אז התחיל הלחץ.
זהו, אני אגיד לך מה, התו הירוק נכנס...
זה 17 לאוקטובר, דניאל. סליחה.
משהו כזה, כן.
תו הירוק נכנס ב-17 לאוקטובר, 2021, אני כבר, עוד לפני שזה נכנס, כבר דפקתי בכל ה... וואטסאפים של מפקדת פלוגה של הבת שלי, כן, ממש ממש לא, בשום פנים באופן לא רציתי שזה ייכנס, שזה ייגע בבת שלי.
ודאי, ללא ספק. סליחה,
קטעתי לך.
כן, מצוין, מצוין. תודה, יולי. אז רציתי לומר ש... מתי שהגיעו החיסונים בעצם לצה"ל, שהתחילו את קמפיין החיסונים הענק של צה"ל, אני לא אשכח את זה גם כן, אני זוכר שאנשים הלכו להתחסן באזרחות, ואז אני הבנתי שזה כנראה יגיע מתישהו וזה ייפול גם כן בצה"ל, ושהתחילו לחייב וכל מיני שטויות כאלה, ואז אני הבנתי שאני צריך לקחת עמדה משלי, ושאני יעמוד על שלי, אז באמת היה כל מיני סיטואציות כאלה ואחרות, חלקם אפילו מאוד מאוד לא נעימות. את הסיטואציה הראשונה אני זוכר שזה כשלקחו אותנו למתחם חיסונים, כשהביאו כבר את החיסון השני. זאת אומרת שהביאו את החיסון הראשון, לקחו לשיחה את מי שלא הסכים להתחסן, אצל מפקדת הטייסת. זאת אומרת, סגנית מפקד הבסיס, לקחו אותנו לשיחה אצלה, בעצם לא שיחת מוסר, לא שיחת כפייה, שום דבר, זאת הייתה שיחת בירור, בכדי, המטרה הסופית הייתה לנסות לשכנע, ומה שנקרא למוסס את החומות האחרונים, המטרה הייתה שכנוע וסוג של שחיטה, אבל שחיטה עדינה, הכוונה לבוא בהפוכה, מה שנקרא בצורה עקיפה. איך שאומרים את זה בשפה מקצועית, לחץ מתון. ובשיחה הזאת, אני, מה שנקרא, נזהרתי לא לדרוך על ביצים, כמו שקוראים לזה, כי באמת אני הרגשתי שאני ממש דורך על ביצים, אז אמרתי, אוקיי, אני אצטרך להיות עדין יותר, אני אצטרך להיות יותר זהיר במילים שלי, וזה מה שגם כן אני עשיתי בפועל. וכשהיא שאלה אותי למה אני לא מתחסן ולא זה, אז אמרתי לה, קודם כל, זה עניין שלי ואני לא מעוניין לשתף אותך, זה דבר ראשון. דבר שני, אמרתי לה שיש לי שני ידידים קרובים שלי, שני מכרים שלי מלוס אנג'לס, סליחה, מניו ג'רזי, טעות שלי, ששם לקחו את החיסון הראשון, והם שניהם, כל אחד עם בעיות בריאותיות שונות, ובסופו של דבר שניהם לצערי מתו ואינם יותר, לצערי הרב. אז זאת הסיבה שאני מעדיף פשוט לחכות עם זה, וזה מה שאמרתי, אני מעדיף לחכות, אם כבר להתחסן, אני מעדיף לחכות ולראות ולעשות את ההחלטות שלי. עכשיו, כשהגיע החיסון השני, אז התחיל הלחץ האמיתי. ממש ממש לחצים של מסכה, בתו הירוק, ממש התחילו ממש לקפות, וממש ממש להפעיל לחצים מאוד מאוד רציניים, גם לחץ ישיר וגם עוד לחצים עקיפים, זאת אומרת, דרך החברים. דרך החברים, זאת אומרת, בחדר אוכל, מדברים עם החברים וזה, ואז שואלים, החברים שואלים אחד השני, למה אתה רוצה להתחסן, למה אתה רוצה להתחסן, אתה יודע שזה לא, שזה מדבק וזה זה, וכולנו ידפק בגללך וכאלה. ממש, ממש שטיפת מוח, ממש זה ממש פשע נגד האנושות. אני פשוט הרגשתי לרגע, הרגשתי שאני חוזר לרוסיה הקומוניסטית.
אני רוצה לרגע רק כן, הרגשת שאתה חוזר לרוסיה הקומוניסטית. אני רק רוצה לרגע לשקף שמה שקורה בצבא זה מצד אחד יש הנחיות מלמעלה, כיום הם מחויבים ל-95% התחסנות, אז יש לחץ על המפקדים, ויש מסמך ההנחיות איך ומה ומתי ומה תו הירוק, ומצד שני יש פקודה שאוסרת כל כפייה נכון. של הליך רפואי.
נכון, הדבר שהכי גרוע פה זה באמת הלחץ על המפקדים. מפקדים באמת באמת לא אשמים, תודה לך נור, אני באמצע פה שידור משהו, תודה לך נור. תודה לך. אז באמת הלחץ על המפקדים זה הדבר הכי הכי גרוע שיכול לקרות, כי המפקדים הם לא רופאים, הם לא אנשי מדע, הם לא אנשי תרבות, לא אנשי רוח וגם לא סטודנטים. המפקדים הם מפקדים והם מקבלים פקודות מלמעלה. הבעיה הכי גדולה זה שזה דברים רפואיים וזה חיסון, זה הליך רפואי, וכל הליך רפואי כזה או אחר מחייב את ההסכמה של המטופל, והם לא יכולים לחייב, אסור להם לחייב, אסור שיהיה שום דבר הכי הכי קטן שיגרום איכשהו לשכנע, כי זה עניין בריאותי. בעניין הבריאותי היחיד שיש לו החלטה על זה, זה הבן אדם של עצמו. כל הליך רפואי עכשיו הם טוענים, למשל על המסכה, שהמסכה היא מונעת תחלואה. אז אם היא מונעת תחלואה, זה הליך רפואי לכל דבר, לכל דבר ועניין. מה שאומר שהם לא יכולים לקפות את המסכות, לא בשטח פתוח ולא בשטח סגור, אלא מה? החיילים ממשיכים לציית לזה. זה הבעיה גם בצהל וגם באזרחות. אז רגע אחד נחזור רגע אחד למה קורה איתי. אמרו שהם מחויבים לעשות בדיקות וכאלה ואחרות, ואז אני בעצם יצרתי קשר איתך, יולי, ואז בעצם התחלנו את התהליך, תהליך נפלא שבו אני גיליתי את עצמי וגיליתי כמה עוצמות יש בי, וזה... זה היה מאוד מאוד לא נעים, הדברים שאני עברתי, בסופו של יום זה חישל אותי, והנה אני כבר בעבודה מועדפת, במקום שפשוט, כן, במקום שכיף לעבוד בו, אבל רגע אחד נחזור, אז מה היה? היה ככה, קודם כל אפילו לחץ, ניסו להפעיל על הלחץ מהממיין שלי, ממיין מי שיודע בצבא זה ממונה על, התרגום המילולי, ממונה על, הוא אזרח עובד צהל, שהוא בן אדם יכול להיות בן 40 או בן 60, זאת אומרת לקראת פרישה, והוא אפיל עליי לחץ, זאת אומרת כל מסדר בוקר בשעה 8, עדכונים על האחוזים של המתים של הקורונה ושל החולים ושל המאומתים, כאילו זה עוזר למישהו. מה שכן, הנתונים האלה לא רק שהם לא היו מדויקים, הם היו לא נכונים לחלוטין. והם גם כן לא משנים שום דבר לחיילים. כי אנחנו חיילים, אנחנו לא אנשי רפואה, אנחנו חיילים. אז מה שאומר שהמספרים האלה לא נוגעים לנו. מה שאומר שהמספרים וכל כל המניפולציה הזאת, היא בכלל לא הייתה קשורה אלינו, היא לא, לא אפקטיבית לנו החיילים. מה שאומר שכל ההתנהלות הזאת, זאת התנהלות כושלת לחלוטין, ומשפילה את כל מי ששיתף איתה פעולה. באמת, משפילה ומבזה את, את כל מי ששיתף פעולה, מהגורמים הכי בכירים, עד המפקדים הישירים. זה פשוט השפיל וביזה אותם, והם הבינו את זה רק יותר מאוחר, והם מסירים, מתחילים ממש לראות איך שהמערכת מסירה אחריות לאט לאט יותר ויותר. ואחרי שרואים שאני לא נכנע ללחץ שלו, מעבירים את זה למפקדת אגף. מפקדת אגף הקודמת, היא מה שנקרא אלי מיין, והיא לא בדיוק שיתפה פעולה. מפקדת גף החדשה רצתה להראות שהיא, כמה שהיא צהובה וכמה שהיא מסורה לתפקיד שלה, ופשוט התייחסה, גם היחס שלה באופן כללי לחיילים בגף היה יחס מזוויע, שכן, יש אנשים רעים בצל, וזה לא סוד, אנשים מאוד מאוד רעים שאת כל מה שהם חווים בבית ובחיים שלהם מפילים על החיילים, ושזה דבר גרוע כשלעצמו, ובקורונה זה רק התגבר והכפיל ושילש את עצמו.
כי זה מבחן, אנחנו עוברים עכשיו מבחן.
ממש כך. אז אני סבלתי ממנה, והתייעצתי עם יולי, ובאמת הקלטתי, ויש...
ועם קסניה, ועם...
קסניה, ועם אורלי, בוודאי, כן. זה דברים שלאט לאט, חיבורים שלאט לאט התרחשו, שהבנתי שאין לי ברירה, שאני צריך להתייעץ עם אנשים מקצועיים, כי פשוט יש פה כל כך הרבה אלמנטים, וכל כך הרבה דברים שהם קשורים לעולם המשפט, ובכלל לא קשורים לחיילים שלא מתעסקים איתם באופן כללי בדברים האלה, פתאום אני מתעסק בחוקים, ופתאום אני צריך לעמוד על שלי, בדברים שאני לא ידעתי שאני צריך לעמוד עליהם, וזכויות שלא ידעתי שיש לי, שאני... צריך לנפנף בהם, כמו שאני מנפנף בדגל אדום.
שזה דרך אגב, ברגע שמתחילים להבין את זה, מבינים שהמנגנון, אותו מנגנון, הוא גם באזרחי. זה אותו מנגנון. הם יוצרים מגילות של איך אפשר לכפות ולהכריח, ותמיד בסופו של דבר, בשורה תחתונה, לא ניתן לכפות. לא ניתן... אותו דבר, ברגע שנחשפים עכשיו לעונה הכי גדולה של ההיסטוריה, איש הקש ואדם חי, אנחנו מבינים שבעצם לא ניתן לכפות שום דבר. הכל היא הסכם, הכל היא הסכמה שלנו, בחירה. וכל פעם אנחנו נכון. נכנסים להסכם הזה. אנחנו פשוט עונו אותנו, רימו אותנו. ומי נכון. שנחשף לזה בצבא, יותר קל לו ללמוד איך זה עובד גם באזרחי.
נכון. עכשיו הדבר נראה לי שהכי הכי חשוב להזכיר פה, מעבר לכל הפייק מגפה והפייק כפייה, וכאילו כל התהליכים שרואים, שקורים מתחת לפני השטח, ושבפועל מתחילים לקרות, אנחנו יותר ויותר מבינים איפה אנחנו חיים. לדוגמה, יצא לי כיוצא בשאלה, זאת אומרת כחרדי לשעבר, יצא לי לשוחח באוטובוס בשני הזדמנויות שונות לאחרונה, עם שתי בחורים בגילאי 17 עד 19, ושיחה על הצבא ועל היציאה בשאלה, אבל אני רוצה רגע להתמקד בנוגע לצבא, שזה כן מאוד חשוב, אני חושב שאנשים ידעו את זה, כי פתאום אנשים מקבלים כפה, הם לא ידעו איך המדינה עובדת, הם לא הבינו שהמדינה היא נטו פיקציה, וזה תאגיד, זה תאגידים ששולטים בנו, ואנחנו צריכים לדעת שהתאגידים לא יכולים לשלוט בנו, כי אנחנו אנשים לעצמנו, ואנחנו צריכים לדעת איך להתנהל מול התאגידים האלה, שהם בעצם, בשביל לקבל שירותים מהם, שירותי רפואה, שירותי הגנה, כל מיני שירותים כאלה ואחרים, שבפועל, מה שהם עושים, הם עושים לנו תנאים, הם אומרים, אנחנו נותנים לך שירותים, אבל בתנאים שלנו. וברגע שמבינים איך הדברים עובדים, יודעים גם כן איך להתנהל. ושני הבחורים האלה שבאו מבית חרדי, הם היו בהלם, ובכלל, כשסיפרתי להם שהסקנים החרדים, וגם הצבא, וגם המשטרה, זה בכלל ארגון פשע, הם שמתנהלים ממש כמו מאפיה, הם היו בהלם של החיים שלהם, זאת הייתה הקפה הכי גדולה שהם קיבלו אי פעם, גם בתוך חרדים וגם בתור, גם בתור בני אדם. ועוד אנשים שדיברתי איתם הם עדיין שקועים עמוק עמוק בסרט, והם לא מבינים, הם לא מבינים שההבנה שלהם לגבי החיים פה על הפלנטה הזו היא תלויה בהרבה מאוד גורמים, והכל זה תלות ואינטרסים, ואם אנחנו רוצים לנהל חיים שלווים, נוחים ומאושרים, אנחנו צריכים לדעת איך הדברים מתנהלים, ולפי זה ללכת, כי רק ככה אנחנו נוכל להביא רוגע לחיים שלנו. וזה אני חושב,
שנייה, אני אמקד אותך בחזרה, אני אמקד אותך בחזרה, על איך שזה היה בצבא, כי להרבה מאוד אנשים קשה גם באזרחי, לא לשים מסיכה, כי זה יוצר עימותים. אתה לא שמת מסיכה בצבא, אתה באמת נכנסת לתוך הסיטואציות הלא נעימות האלה, ומול אנשים שאתה נמצא איתם באינטראקציה יום-יום, וידעת שאתה צודק. אני רוצה שתרחיב על זה.
נכון, בוודאי. אז באמת זה, זה מאוד 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 לא נוח לדעת שכולם מסביבך מצייתים, ואתה היחיד שיודע את האמת. ובגלל שאתה יודע את האמת, אז אי אפשר לסבן אותך, ואי אפשר להזיז אותך מהמקום. אז, פשוט מאוד, אני הייתי נורא נורא ממוקד. וברגע שהייתי נורא ממוקד, אני גם לא ניהלתי ויכוחים עם אנשים. כי מה שקורה, מה שבעצם השלטון, התאגידים, מה שהם רוצים, זה שאנשים יתווכחו אחד עם השני, ושייצרו כאוס ומריבות, וככה הם יוכלו להמשיך לשלוט, כי הם לא, כי ככה אנשים לא יתעסקו בדבר האמיתי, שזה הרווח שלהם, התאגידים. בכוונה ירדתי רגע לתאגידים ולדברים האלה, כי זה, כי זה, זה גולת הכותרת, ולא המסכות. המסכות זה רק, תנאי מסוים שאומרים, אוקיי, אנחנו עכשיו, זורקים איזה משהו, וזה יהיה הטרנד של האנשים, וזה, ובדבר הזה הם יתעסקו, כי, בוא נגיד, יש פה אלמנט של פחד ואלמנט של חרדה ושל טראומות, אז כמה שיותר אנשים יהיו בטראומות ופחד, אז ככה יותר הם יריבו ולא יתעסקו בדבר אמיתי, שזה ההתנהלות שלנו, התאגידים. ולכן הם זרקו עלינו את המסכות. הנה עובדה, עדיין יש אנשים שהולכים עם מסכות, והם לא מבינים שזה פייק לחלוטין, ושהמסכה אף פעם לא עזרה לאף אחד, וזה שהרופאים שמים מסכות, כשהם נכנסים, זה בכדי לעזור לשמור על סטריליות. כי אי אפשר באמת לשמור על 100% סטריליות. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אומרים לא להביא רוק טיפתי. זה שטויות. מי לא שכב עם חברה שלו, או לא יודע, אתם מבינים כאילו מה אני מדבר?
זה כן, כאילו, אחוז האנשים שהולכים, שבאמת מפקד, אני מניחה שהאחוז הזה הוא באמת כבר נמוך. החלק היותר, יש חתך, יש קבוצת אנשים שעדיין שמים מסיכה לא בגלל שהם לא רוצים, שהם מפחדים להידבק, אלא כי זה לא נעים, כי זה, כאילו, לא בא לך להתעמת עם אנשים, אתה מתחשב באחרים, זה יותר קטע, כאן יותר קשה לא לשים מסיכה. לאנשים נכון. האלה יותר, כן. כי לא רוצים להיכנס לאימות, לא רוצים להתווכח, לא רוצים לבזבז אנרגיה, זה המקום.
ודאי, זה גם כן סוג של שכנוע, זה גם כן לחץ מתון, זה אותו דבר. זה בעצם אותו דבר, בדיוק אותו דבר, זה גם כן מה שהיה לי, הייתה לי שיחה כזו עם אמא שלי, אמרה לי, אני נכנסת למקומות, נכנסת לחנויות, אנשים בקשים, אני נשים את המסכה, אני שם, אחרי זה כמה שניות, לא רוצה בחזרה, כאילו, מה אני צריכה את כל הבלגן הזה? והיא צודקת. זה מאוד צודק, אבל שוב, יש פה לחץ מתון להמשיך עם הגבלות שהן לא באמת קיימות, כי אי אפשר לכפות אותן, אוקיי? אז אם הולכים עם המיינדסט הזה, זה מה שנכון. אנחנו צריכים להמשיך לחיות כרגיל ולשים פס על אנשים שאומרים לנו מה לעשות. כי אנשים לא יכולים להגיד לנו מה לעשות, כל עוד שזה מפריע לנו ומזיק לנו. אנשים לא מבינים שהמסכה היא בסופו של דבר מזיקה להם, כי הם נושמים פחות חמצן, וככה הלב שלהם מתרגל לקבל פחות חמצן, ולטווח הארוך נוצרות מזה בעיות לב, ואת זה אנשים לא יודעים. נוצרות מזה בעיות נשימתיות, וגם כן זה טראומה למוח, כי המוח לא מקבל מספיק חמצן, וככה כל הסירקולציה של החמצן בדם גם כן, לא כמו שצריך, וזה בסופו של דבר נזק, ואת זה אנשים לא מבינים. לא מבינים שמזיקים לעצמם, כי לא צריך ללכת עם מסכה כל הזמן. זה לא נכון. אם אתה רוצה, אוקיי, יש מקום שיש שם הרבה אנשים, ואתה חושש, בסדר, אין בעיה, אבל אתה לא תשים שם כל הזמן את המסכה, תשים אותה, וכמה זמן תוריד אותה לא יודע, ל-10 דקות, רבע שעה וחצי, זה תשים אותה לאיזה 5 דקות, אבל כאילו, לקחת את המסכה, אבל להגיד, רק המסכה, כי לא נעים לי, כי יש אנשים שחוששים, וככה ופה ושם, זה מניפולציה, זאת אומרת, האנשים האלה, התאגידים האלה, הם משתמשים במניפולציה, ומשתמשים בעצם בך או בך, החיילים שצופים בזה. שתדעו את זה, משתמשים בכם. אני אגיד לכם מה אני הרגשתי, כפו אותי בכל מיני שיחות מחלקה כאלה ואחרות, קריבו אותי, אמרו לי, בלי זה אתה לא נכסה, זה, אתה נחשב נפקד, אתה פפפה, עשו לי בעיות. יותר מדי, והרגשתי, אני אגיד לכם איך אני הרגשתי, זה יישמע קיצוני בטירוף, ואני יודע שזה יהיה ממש ממש לא נעים לשמוע את זה, תסלחו לי על הבוטות, אני הרגשתי כמו קונדום משומש. משתמשים בי וזורקים, כאילו, אומרים, יאללה, כנס עם המסכה, סתום את הפה, תשים, תוריד, מתי שאני אומרים לך, תשים, מתי שאני אומרים, למה, מה קרה? מה אתם משתמשים בנו? אתם יכולים להשתמש בגוף שלי? למה מי אתם שתגידו לי איך להשתמש בגוף שלי? למה מי אתם שתגידו לי מתי לנשום ואיך לנשום? אין הדבקה, אין באמת הדבקה, אין דבר כזה, זה לא באמת קורה. כאילו מה, אתם לא קולטים שאנחנו יודעים שאתם משקרים אותנו? אתם לא קולטים את זה. חיידינק, חלס, כמה אפשר? תפסיקו לציית. המסכות לא עזרות ומזיקות לטווח הארוך, מהפן הבריאותי, ואתם צריכים להבין את זה. כל עוד שאתם תמשיכו לציית, חיילים וחיילות יקרים ויקרות, אתם בעצם ממשיכים את הלופ, את המעגל הרס הזה. זה מעגל הרס עצמי, ככה קוראים לזה בשפה המקצועית. זה מעגל הרס עצמי, וזה דבר שהוא לא בריא ולא טוב לאף אחד. ואני מבקש ממכם, חיילים, להפסיק לשתף פעולה. חלס עם זה, מספיק עם זה. ברגע שמראו שכל החיילים לא משתפים עם זה פעולה, הם פשוט יפסיקו עם זה, לא תהיה להם ברירה. כאילו מה, אם ישימו 300-400 חיילים בכלא, אין מצב, הם לא יכולים לעשות את זה. כי רק ככה יעשו רעש, ובסופו של דבר הם יהיו חייבים לבטל את זה. בואו אני אגיד לכם, אני אסרוק לכם דוגמה רגע. צחי דבוש, כל החיילים מכירים, אהוב החיילים, בזכותו, השכר של החיילים עלה. האמת לא רק בזכותו, בזכות עוד אנשים טובים שהפעילו לחץ, אבל כל החיילים חושבים שזה צחי דבוש, אז אוקיי, נלך עם זה. כשמפעילים מספיק לחץ, דברים זזים. ובצהל אנשים לא רוצים לזוז. אנשים פשוט לא רוצים לזוז, למה? כי הם יושבים שם טוב על, על, על כיסא הבשר, מי שקרוב לצלחת מקבל יותר כסף, ומי שפחות קרוב לצלחת מקבל פחות כסף. למשל, אנשים ככל שמדרגה גבוה יותר, מקבלים יותר כסף, ככה זה עובד. הם עובדים יותר קשה ממכם? לא! הם לא עובדים יותר קשה ממכם. הם פשוט מקבלים יותר ממכם כסף. זה הכל. לכם הם זורקים כמה אגורות, ואתם עושים את העבודה השחורה, ואתם אלה שמתלכלכים, והם אלה שכולה זורקים לכם פקודות שאין בהם ממש. אין בהם ממש. הם סתם, הם רוצים להמשיך את המעגל בשביל שהם יוכלו להמשיך לקבל כסף. מה שאומר שהם משתמשים בכם. אז אתם צריכים לדעת חיילים וחיילות יקרים ויקרות, לדעת את הזכויות שלכם, ולדעת שאתם מתעסקים עם אנשים שכל מה שמעניין אותם זה נטו, סליחה על הבוטות, זה התחת שלהם, בסדר? אז פשוט תבינו את זה. אתם צריכים להפנים את זה. ככה הדברים עובדים. עכשיו, לא כל האנשים בצהל הם אנשים רעים. לא. יש אנשים טובים. אבל כמו שיש אנשים טובים, יש גם אנשים מאוד מאוד רעים. ואתם יודעים טוב טוב למה אני מדבר. אתם עצמכם יודעים. אתם חוויתם ואתם חווים. וצהל לא מעוניין להעיף משורותיו את האנשים האלה. כי אחרת צהל יקרוס. כי ברגע שיעיפו 10 אנשים, 20 אנשים, שהם אלה שמחזיקים את צהל בווריאציות כאלה ואחרות, מי שנמצא בעניינים יודע קצת על מה אני מדבר, אני מעדיף לא לפרט פה כי זה פשוט לא חלק מהשיחה, וזהו, אתם צריכים להבין את זה, האנשים האלה מנהלים אתכם ומשתמשים בכם כאילו אתם הייתם הרכוש שלהם, אתם צריכים לדעת את הזכויות שלכם, ומי שעובר על הזכויות שלכם, אתם ניגשים לעורך דין ובית משפט ובלגנים,
כשנמצאים בצבא בעצם אנחנו לא הולכים ישר לעורך דין, אנחנו הולכים לעורך דין רק כדי להתייעץ, בצבא יש את הערוצים שלו, לפני הכל מתחילים להציג לקצינת פניות הציבור, וזה כבר עושה המון עבודה, זה כבר...
זה יוצר עוד בעיות יולי, זה יוצר עוד בעיות, משיחות שלי עם חיילים שדיברו עם פניות הציבור, זה בסופו של דבר, זה חזר עליהם בבומרנג, כי מה קרה?
ומה, לא יודעת, כל מה שאני עשיתי דרך קצינת פניות הציבור, להפך. לי זה מאוד עזר בכמה מקרים.
נכון, אז זה עוזר, זה עוזר אבל במידה מסוימת, כי יש אנשים שאותם זה פשוט לא מזיז, פניות הציבור לא מזיזים אותם, הם עושים מבע להם, ופניות הציבור יכולים להתפוצץ, בסדר? כאילו, זה אנשים כאילו ממש שטלטנים, זה אנשים ממש רעים.
בוא ניקח דוגמה, ניקח דוגמה ספציפית. אני אתן לך דוגמה במה כן עבד לי. בת שלי, היא בתפקיד, נכנסה למקום יחסית חדש לפני איזה חודש, צריכה לעבור סיווג ביטחוני, היא לא עושה בדיקות, ואצלה בבסיס שלה מקבלים את זה, במחלקה מקבלים, הם מודעים לזה, אבל בסיס שאלה והייתה צריכה לנסוע, הם לא ידעו איך לפתור את זה, כי שם דורשים תו ירוק. ויש מצבים שאנחנו לא מצליחים להכניע אותם, כשזה מדובר בקורסים. הם לא מכניסים לקורסים בלי תו ירוק. בעצם עכשיו הכל הולך להשתנות לתקופה מה. אז אני פניתי לקפץ, ביקשו ממני לפנות במכתב, ואמרתי להם שהבאתי להם את כל הצילומי מסך מכל הפקודות וממסמך ההנחיות, ואמרתי שאי אפשר לכפות, אז זה שדורשים בבסיס הזה ואני מבקשת להתערב. תוך חצי יום הם חזרו, יצרו קשר עם הבסיס, ממש כאילו על המקום. חייל אחר, פרופיל בריאותי 45, עם אסתמה, עם עוד כל מיני בעיות, רצה להיות בבסיס שהוא יכול לצאת כל יום ולהיות קרוב לבית. המפקד שלו חורג מסמכויות, הכריח אותו גם להישאר כל השבוע, וגם היו מעסיקים אותו בכל מיני עבודות קשות, שזה מעבר ליכולת שלו. גם כן עשינו מכתב, פסקה אחת כתבתי להם, פירטתי להם את כל המצב, תוך יום הם חזרו, טיפלו בהכל, העבירו אותו בסיס. היה עוד חייל, שעוד אדם עזר לי לטפל בו, יש את התקופה האחרונה הכי מתורללת שהייתה עם שהם עשו מיליון בדיקות, ואז כל הזמן מישהו נדבק, ואז חייל אחר יוצא לבידוד, ואלה שלא נבדקים אז יוצאים לשבועיים, אז רצו להוציא את החייל לשבועיים ול-16 יום, ואחר כך רצו לקחת, אז ברגע שהתערבנו, קפץ התערב, וסידר את כל העניינים. אז כאילו, יש דברים ויש דברים כנראה. ספר לי מקרים שבהם זה לא עבד.
בוודאי, אני שוחחתי, יצא לי לשוחח עם הרבה חיילים שאצלם, שאצלם פשוט קפץ לא, כאילו שם הקפץ לא קיים, לא יודעים מה זה קפץ, הם לא, כאילו לא, וחיילים עושים שם, חיילים עושים שם כבתוך שלהם, הם עושים, איך אומרים, עושים מה בא להם, וכל אחד עושה שם מה בא לו, ולכן, אם בוא נגיד, יהיה מפקד שכן יחייב מסכה, ויהיה מפקד שלא יחייב מסכה, וזה מאוד מאוד משתנה, אז הם אומרים, טוב, גם חיילים רואים את זה, ומה אומרים? מה המסר החינוכי? לא אכפת לאף אחד, זה לא מעניין את אף אחד, אז יאללה, נו, כאילו, בקטנה, מסכה פה, מסכה שם. הדברים לא עובדים ככה, הדברים לא עובדים ככה, צריך להבין שזה או שחור או לבן. זה או פה או פה. כאילו, תחליטו. אתם צריכים להבין שאתם לא יכולים להשתמש בנו, תחליטו. או שאתם לא מחייבים אותנו, או שאתם תסתמכו. תחליטו מה שאתם מוכרים. ברגע שאנשים מבינים שהם יסתמכו, וזה יפגע בכיס שלהם, יפגע בדרגה, במעמד שלהם, בשם הטוב שלהם, אנשים לא יעשו, לא ימשיכו לעשות את מה שהם עושים. וזה מה שאני אומר. שהלחץ הוא צריך להיות כללי יותר. כי
כן, אבל אתה אמרת שזה להפך. אתה אמרת שזה להפך, שקפץ התערב, זה רק עשה גרוע יותר. אתה יכול להביא את הדוגמאות האלה? באיזה מקרים זה נהיה גרוע יותר?
לדוגמה, המקרה האחרון שדיברנו עליו, עם הבחורה הזו, את זוכרת? היא טוענת, גם כן, שחיסנו אותה בכוח, זה עדיין לא אומת מול כל הגורמים. כן, מה שקרה בפועל, זה שבגלל שהיא פנתה לקפץ, מה שקרה שהמפקדת, נראה לי הרספית שלה, לקחה אותה לשיחה, והיא אמרה לה, כאילו מה, אין מצב שאת מאשימה בזה אנשים, ושכאילו לא נתנו לך טיפול, ושכאילו לא זה, ושלא פינו אותך מיד. כי באמת, עם ספיר הזו, הייתה באמת סיטואציה מאוד מאוד לא נעימה. והנה עובדה, ברגע שאני התערבתי והתקשרתי, שהתקשרתי
לקפץ... בוא נרחיב טיפה את התמונה. בחורה לקחה כמות מאוד גדולה של כדורים, ואם לא היינו מתקשרים לקפץ, היא לא הייתה נשארת בחיים.
כן, היא הייתה פשוט מתה. כן. מה שהיה קורה לזה קריסת מערכות.
והיא טוענת שהיא לקחה את זה בטעות כי היא התבלבלה.
היא הייתה יפה, היא הייתה מטושטשת, היא גם ככה לא הרגישה טוב, היא לא שמה לב. זה מה שהיא סיפרה. עכשיו, המפקדת שלה היא אמרה שלא מוציאים אותה עד שאין רכב צבאי, שמוציא אותה מהבסיס, וזאת למרות שהיא התעלפה בלילה, וכאילו זה בכלל היה, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה נס רפואי, אבל... זה מה שהיה שם, זה נס בכלל שהיא התעלפה בלילה והיא קמה בבוקר והמשיכה לתפקד למרות שהיא הייתה כל כך חלשה, זה כאילו, זה מטורף המקרה הזה שהיה שם. ברגע שאני התקשרתי לקפץ, תוך 25 דקות, פינו אותה באמבולנס, באמת באמבולנס מהבסיס, ואז באמת בבית רפואה עצמו, העובדת סוציאלית של הבית רפואה, שבא לשוחח איתה, באמת התקשרה למפקדת הזאת וסיפרה לה מה שהיה, ומאז המפקדת הזאת הייתה צריכה לקחת עליה אחריות, והיא אמרה שהיא תעבור לגור אצלה בבית. קיצור, סיפור שלם, פשוט סיפור שלם, ואחרי זה גם כן צעקו עליה, כאילו צעקו עליה על זה שהיא התקשרה, על זה שהיא הרבה קפץ, ובעצם היא כאילו היא דפקה אותם בזה שהיא התקשרה לקפץ, ולא הסכימו להוציא אותה, ואז בעצם התגלה שהמפקדת הזה שהיא, המפקדת הזאת, היא בעצם לא טיפלה, ויש פה, יכול להיות פה, זה יכול להיות תיק משפטי כבד מאוד וגדול לעשרות שנים, הסיפור הזה. ובעצם היא קיבלה צעקות על זה, שהתקשרה לקפץ. עכשיו, על מה התקשרה לקפץ? אני התקשרתי לקפץ, ודאגתי לערב אותה בשיחה הזו גם כן, שקפצי שיוכלו לשמוע ממנה, כי הם לא יכולים לשמוע ממני, הם צריכים לשמוע מהבחורה בעצמה, ואני הייתי צריך להתעקש עם הבחורה הזו, בשביל להציל אותה, כן? והיא עוד קיבלה על זה צעקות אחרי זה, אז אפשר לראות שבאמת, גם אם פועים לקפץ, יש לזה השלכות בהמשך, זאת אומרת, היא לא המקרה היחיד, שמעתי גם מחברים חברים בשריון, ובעוד יחידות שפנו לקפץ במקרים שונים, והם נדפקו מזה, זאת אומרת, עקבו להם עלייה בדרגה, היה לזה כל מיני השלכות.
זאת אומרת, מתנקלים, אבל במקרה עם הבחורה האחרונה, חד משמעית, זה היה נכון לפנות לקפץ.
בוודאי, אבל אני אומר, זה רק מוכיח כמה שקפץ לא תמיד יכול לשאת בהשלכות שיהיו אחרי זה.
ברור, ברגע שאנחנו מורידים פטיש מלמעלה, מן הסתם, מי שמורידים עליו פטיש ינשך את מה שקרוב אליו, את מי שהוריד עליו את הפטיש. הגיוני.
נכון, ולכן מה שאני אמרתי מלכתחילה, מלכתחילה לפנות ישר לעורך דין, להעביר את זה לטיפול משפטי. כי טיפול משפטי...
אבל מה זה עוזר לנו? אבל עורך דין לא יכול להתערב בתוך... איך עורך דין יכול להתערב
בתוך? הצבא מחויב לצו משפטי, הצבא יהיה מחויב, ואין לו מה לעשות. זה פשוט לכבול לצבא את הידיים, ואין להם מה לעשות עם זה, הם מחויבים.
לא עשינו כזה דבר אף פעם, אבל יש לך מקרה שהתערבנו עם עורך דין? יש את ענת.
כן, בוודאי, יש לי...
תביאו לנו את המקרים האלה.
זהו, יש לי ידידה בצבא, שאבא שלה, אבא שלה הוא עורך דין, וכשאמרו לה למסכות ועל בדיקות, ישר התקשרה לאבא שלה, ואבא שלה עשה טלפון עם המפקד היחידה, ומאז היא לא שמעה, ממנה מילה, מהמפקד היחידה, לא אמרו לה, לא מהמפקדים שלה, אף אחד לא אמר לה מילה, לא על מסכות ולא על בדיקות.
וואלה.
כן? עד עכשיו.
יש עוד? ספר לנו עוד.
כרגע אין לי משהו זמין שעולה לי בראש, אבל אבל כאילו מקרים על קפץ, רק מוכיחים את זה שקפץ לא תמיד יכול להיות אחראי להשלכות אחר כך גם כן. זאת אומרת, הוא יכול לטפל באופן מיידי וכן, אבל קפץ הוא לא באמת גוף שיכול לטפל בצורה עקבית, ובאמת, בוא נגיד, יכול לדאוג לפתוח חקירה במקרה של כישלון רפואי, או כל מיני כישלונות כאלה ואחרים. הם יכולים רק לדאוג לטפל בו במקום בדברים, ואת זה הם עושים טוב. בוא נגיד ככה. לא בכל המקרים, אבל בחלק גדול מהמקרים, הם עושים את העבודה בצורה טובה. אז בוא נגיד, הם עושים את העבודה, אבל זה לא מספיק. אנחנו רוצים לכבול את הידיים של הצבא, שהם לא יוכלו יותר, לא לכפות, לא להתעלל, ולא להזכיר מילה אחת בנוגע למסכות ולקורונה. זה המטרה.
והמטרה היא איך אנחנו עושים את זה?
איך עושים את זה? כמה שיותר לחץ מעורכי דינים, שפשוט יוציאו צווים. ברגע שעורכי דינים מוציאים צווים, כמו שסיפרתי לך, שלי עשו תקדים, שהלכתי לעורך דין פלילי, שבעצם הוא הוציא לי אישור על פטור ממסכה, אז לא נתנו לי לחזור לבסיס. זה נקרא, בעולם המשפטי זה נקרא תקדים. מה זה אומר תקדים? שהם לא מכניסים אותי לבסיס, וכך אני לא יכול לבוא ולהציג להם את המסמכים. שבעצם פותרים אותי ממסכה, וככה, כאילו, אומרים, כאילו מה, כולם שמים מסכה, והוא יש לו פטור וזה קביל משפטי. זה בעייתי מבחינתנו, אנחנו נהיה חייבים לקבל את זה, אז לא, אז אנחנו לא נחזיר אותך לבסיס. מה הם עשו במקום זה? שלחו אותי לקבן, והקבן לא נתן לי להיפגש איתו במסכה, בלי מסכה, כאילו, הראיתי לו את הפטור המשפטי, הראיתי לו את הפטור, והוא אמר, לא, אני לא יכול לקבל אותך בלי מסכה, תלך הביתה לעשות לך את הזום בבית, ואז הוא בעצם נתן לי פרופיל 21. עכשיו, אני החלתי להתעקש איתו ולהגיד לו, אתה לא רוצה להיפגש איתי? יודע מה? אני לא, על פי החוק, מותר לי לדרוש פגישה פרונטלית איתך. תרצה או לא תרצה. אתה יכול לקפוץ מהיום עד מחר. אתה חייב להיפגש לי פרונטלית אם אני דורש את זה. זה זכותי. אם אתה חושב שאתה יכול לפתוח דלת, תפתוח חלון ותסתום את הפה. יש לך פה תפקיד ואתה חייב למנוע אותו. וחשוב מאוד שחיילים ידעו את זה. שכל גוף כזה או אחר שמבקש להיפגש איתכם בזום. אם הוא גוף בכיר, כזה או אחר, לא משנה מי זה, אם זה קבן, אם זה מפקדת, כל עוד שאפשר להיפגש פרונטלי, אתם תתעקשו על בעצם לקבל מפגש פרונטלי, כי פקודות לא מקבלים בזום, לא פקודות, לא שיחות עם קבן, אין יותר כזה דבר. תבינו את זה, זה לא חוקי. זה לא חוקי בצהל הדבר הזה. אוקיי? זה שמתנהלים ככה, זה לא מצדיק, זה לא הופך את זה ליותר לגיטימי ויותר נורמלי. חשוב שאתם החיילים והחיילות תבינו את זה, תפנימו את זה. אתם נותנים להתנהלות הזאת להמשיך. ברגע שאתם משתפים זה פעולה, בבקשה ממכם, בבקשה ממכם, בשביל חיילים אחרים שכרגע סובלים, אולי יש פה חיילים שיראו את זה וגידו, אנחנו לא כזה סובלים, היינו מתים שזה יסתיים, אבל חבר'ה, תפסיקו לשתף עם זה פעולה. ברגע שאתם, שיותר ויותר חיילים יפסיקו לשתף עם זה פעולה, אתם תראו שהדברים האלה פשוט יפסיקו בין לילה אפילו. אפילו בין לילה, זאת אומרת בלילה אחד, שהם יראו שיש לחץ עצום, הם יהיו חייבים לבטל את זה. אין אנשים שמצייתים. עכשיו, ברגע שיש גם כן לחץ, גם מכיוון החיילים, גם מכיוון של עורכי דין וצווים משפטיים, אז הצבא לא יהיה מה לעשות, זה יכבול להם את הידיים. כי הנה עובדה, משפטית, הם חייבים לציית.
למעשה, סליחה שאני עוצרת אותך, למעשה, מבחינת המסיכות בעצם בצבא זה יותר פשוט, כי בחוץ, באזרחים, אתה הולך בלי מסיכה, ושוטר עוצר אותך, הוא נותן לך קנס, ואתה צריך ללכת לפתור את זה, או לפתור את זה כאדם חי, או לפתור את זה, זה כאב ראש. בצבא אמנם יש כאבי ראש אחרים, אבל אין לך את הכאב כיס, אין את הקנס.
נכון, נכון, אני כבר, זהו, אם כבר יש את הפלטפורמה הזו, אז אני גם סיפרתי על זה בקבוצה בטלגרם, אני שיתפתי את המקרה הזה שהיה לי באוטובוס, נסעתי באוטובוס, היה כל האנשים באוטובוס לבשו מסכה, ללא יוצא מן הכלל, ואני היחיד שלא לובש מסכה, אז הנהג, אני עליתי בלי מסכה, הנהג אמר לי תשים מסכה, אמרתי לו, אתה יודע שעל פי הכללים של החברה שלך, אתה יכול להציע ולא מעבר, אם אתה רוצה תזמין משטרה, ונראה מה השוטרים יגידו. והוא באמת הזמין משטרה, הוא עצר את האוטובוס, וכל הנוסעים התעצבנו, היה איזה 5 זקנות שעשו עליי שם אמבוש, התחילו לצעוק עליי, אתה מבייש את המדים שאתה לובש, כי אני לבשתי מדים.
זה היה עוד לפני שהשתחררת.
כן, עוד לפני שהשתחררתי. והתחילו ממש לצעוק עליי שם, ונוסעים אמרו, למה אתה צריך, בגללך כולנו מתעכבים, תרד, אנחנו צריכים, יש לנו מה לעשות. אמרתי, לא, 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 זו זכותי, ואני חייל, ואני משרת בצבא, בכבוד, וזו זכותי לא לשים מסכה, יש לי זכות חוקית. אם אתם רוצים, בבקשה, אני יכול להראות לכם, והראיתי להם בדיוק מה החוק אומר, ובעצם מה שאני הראיתי להם, אני סוג של נתתי לאנשים האלה מפתח, נתתי להם מפתח לחיים שלהם. הם כולם, ללא יוצאים מן הכלל, יכולים לא ללבוש, לא לחמוש מסכה, בטענה שהם פטורים ממסכה, והם בוחרים, במודע או ביודעין, להמשיך לשים מסכה. אתם מבינים איזה הזוי זה? זה הזוי. השוטר הגיע, שני שוטרים הגיעו. הם דרשו ממני להזדהות בפניהם, וההזדהות שלי הייתה, ג'ו, אני הזדהיתי בפניהם בשם שלי ג'ו, איפה אתה גר? אני גר פה באזור, זאת הייתה התשובה שלי, זאת אומרת, צריך גם כן לדעת איך להתנהל מול שוטרים מבחינת שאלות ותשובות, אז כן, צריך להתנהל בזהירות, וזה היה, ואז הם שואלים אותי מהסיטואציה, אז אני הסברתי להם מה קרה, ואני הראיתי להם את החוק, החוק שאומר שהם לא יכולים לחייב, מישהו אומר שהוא פטור, ואני אמרתי, הנה, אני מצהיר בפניכם, פטור ויודעים, יש להם פה גם את המצלמה פה, על הדש של החולצה שלהם, ואני העברתי בפניהם, הנה גם המצלמה שלכם רואה, אתם לא יכולים להכחיש, שאני הצהרתי בפניכם, ואז אחרי שיח קצר מול הנהג, השוטר אמר לנהג ככה, אחד מהשוטרים, אתה יכול לבחור להעלות אותו, להמשיך בנסיעה, ואתה יכול לבחור לא להעלות אותו, רק שתדע, שאם אתה לא מעלה אותו, אתה חשוף לתביעות משפטיות, כך הוא אמר לו. אז הנהג אמר, אוקיי, אז אם ככה אתם מתנהגים, משטרת ישראל, אם ככה אתם מתנהגים, טוב, בסדר, טוב, הנה בוא תעלה, העלה אותי, וכל הנושאים היו מומיים, והיה אפילו איזה אחד שמחה לי כפיים, על זה שהתעקשתי, הוא אהב את, זה שאני נשארתי, שאיך אומרים, נשארתי בצורה מכובדת ולא התחצפתי, ודיברתי בצורה מכובדת, לא לכלכתי את הפה, ולא הרמתי את הכל, למרות שהסיטואציה הייתה מאוד מאוד מביכה, ואפילו משפילה. וזהו, זאת הייתה הסיטואציה. עכשיו, אתם צריכים להבין, כולכם, כל מי שצופה בזה, הורים, חיילים, יש חוק, שאומר שאין חיוב בן אדם שמצהיר שהוא פטור, וברגע שכל האנשים מצהירו שהם פטורים, הם יהיו חייבים לבטל את זה, כי הם לא יכולים להפעיל לחץ, והם לא יכולים לקפות, כמו שאתם זוכרים, כי הם טוענים שמסכות אמונות תחלואה, ולכן זה הליך רפואי לכל דבר ועניין. ואם זה הליך רפואי, הם לא יכולים לחייב, אסור להם, לא באזרחות, ובוודאי ובוודאי שלא בצבא. וזהו, תפסיקו לשתף פעולה, ושיהיה לכולנו בהצלחה.
רגע, לא סיפרת, לא נכנסת לפרטים, נכון יותר, איך השתחררת מהצבא, חוץ מזה שהזמינו לך קבן, ויצרו הצגה כדי פשוט להוציא אותך מצבא, לכל מי שרוצה לעזוב את הצבא דרך אגב. אבל צריך נחישות.
אוקיי, בשמחה רבה, בשמחה רבה, בכבוד רב. מאיפה זה התחיל? אוקיי, אז אני לא מתבייש לומר את זה, אני סובל מפוסט טראומה מורכבת כבר למעלה מעשור, אני גם כן מטופל אחת לשבוע, ואני שירתתי עם הפוסט טראומה בצבא, התמודדתי עם זה יפה מאוד, למרות הלחץ הגדול, ומי שבצבא יודע כמה לחץ יש בצבא, לא משנה איפה אתה משרת, אם אתה ג'ובניק או... כן? התמודדתי עם זה יפה מאוד, ואני הרבה זמן התחננתי לפסיכיאטר, לא נתנו לי פסיכיאטר, ובמקום זה, מה שאני עשיתי עם הפוסט טראומה הזה, אני הלכתי יחד עם החתימה של המטפל, שאני הולך אצלו פעם אחת לשבוע, זאת אומרת, המטפל הוא מחוץ לצבא, כן, שיהיה ברור, הוא לא מטפל במסגרת הצבא. לקחתי ממנו חתימה, הלכתי לעורך דין פלילי שבעצם התגייס והתגייס בהתנדבות להוציא לי פטור, יאמר לזכותו, ממש נדיבות מצידו, ועם הפטור הזה אני בעצם רציתי לחזור לבסיס, כי בעצם השעו אותי מהבסיס, מי שלא רוצה להיבדק, אני אמרתי להם שהם לא יכולים לקפות אותי להיבדק, הם פשוט אמרו לי שהם אימו עליי שהם יעלו אותי משפט, וכזה עכשיו, כאילו הם היו כולם עליי, מה שנקרא, כולם לחצו עליי, גם המפקדים, גם הזה, העלו אותי משפט על אי-עטיית מסכה גם כן, וכשהם העלו אותי משפט על אי-עטיית מסכה, אצל מפקד הבסיס, אז... המפקד הבסיס אמר לי, מה אתה סובל עם פוסט טראומה וזה, הוא שאל אותי איזה שאלה שניים על הדבר הזה, ואמרתי לו שהוא, הזכרתי לו שהוא לא רופא, והוא גם לא פסיכותרפיסט, והוא רק מפקד יחידה, ומבחינתי, אני אותו דבר, אני אותו בן אדם בדיוק כמוהו, ולכן הוא יקבל ממני כבוד, בדיוק כמו שאני נותן לכל בן אדם אחר. אבל אמרתי לו שלא ברור, שיש לי מסמכים, ואני כבר בתהליך מול עורך דין פלילי, ואני יוצאתי מסמכים, וחבל שזה יגיע למקום של, איך קוראים לזה, של משפטית, זה נקרא מיצוי הליכים. חבל שנגיע לשם, ואמרתי לו שאני הולך להביא לו מסמכים. אז הוא אמר, סבבה, תביא לי מסמכים. כשיצאתי הביתה להביא מסמכים, אז הם אמרו לי, אל תחזור. האל תחזור הזה, זה היה תקדים. כי ברגע שאני חוזר לבסיס, עם המסמכים האלה ביד, אז הם לא יכולים לעשות כלום, כי הם כפופים למערכת המשפט. כי זה צו משפטי שהוא קביל בבית משפט, אז אין להם מה לעשות. אז הם אמרו לי, אל תחזור לבסיס. עכשיו אני החלתי פשוט להתקשר לקפץ, ולהתחיל להילחם וזה. אני כבר הרגשתי, ואני הבנתי שמה שרוצים זה לזרוק אותי מהצבא, ואני הרגשתי שאני יותר מדי נלחם, אני יותר מדי נלחם, משקיע יותר מדי אנרגיות במלחמות האלה, ונרגשתי שאני נהיה יותר ויותר מותש נפשית מהדבר הזה, כי זה באמת מתיש, וזאת המטרה שלהם, המטרה שלהם היא להתיש נפשית את האנשים, עד שכולם יקנו. יקנו לכל הדרישות שלהם, וכולי וכולי. את השאר אתם כבר יודעים, ואני התעקשתי, וגם כן צעקתי את האמת, ולא התביישתי, מה שנקרא, צעקתי את המש בראש כל חוצות, בראש כל חוצות, גם מי שרצה לשמוע וגם מי שלא רצה לשמוע, אני לא הסכמתי להתווכח עם חברים שלי, אלא פשוט אמרתי, כל פעם שהיה שיח וזה אמרתי שזה לא אמין וכו', ברגע אחד נחזור לסיפור, כשאמרו לי אל תחזור לבסיס, הם בעצם במקום לתת לי לחזור להביא מסמכים, הם הביאו לי קבן, וכשנביאו לקבן, אני כבר הבנתי שמפה אין דרך חזור, ומה שהם רוצים זה זרוק אותי מהמערכת, כי אומרים, וואלה, הילד הזה יותר רחם מאיתנו, ובמקום לעשות מה שאנחנו אומרים לו, במקום להוריד את הראש ולסתום את הפה, ולעשות כל מה שאנחנו אומרים לו, ושנוכל לשלוט עליו, מה הוא עושה? הולך ומביא עורך דין פלילי. עכשיו לא, שלא תיתו, אנשים לא רוצים להתעסק עם עורך דין פלילי. זה מפחיד. כל מי שקצת חווה משפטים, או יש פה אנשים שהם עורכי דינים, או חוו כל מיני תהליכים משפטיים כאלה ואחרים מול עורך דין, ובמיוחד עורך דין פלילי. זה מסוכן להתעסק עם עורך דין פלילי. אז אף אחד לא רוצה להתעסק איתו, אומרים, מסו, וזה נקרא תקדים. בעולם המקצועי, המשפטי, אומרים, אל תבוא. ברגע שתבוא, אנחנו חייבים לציית. אני אמרתי, אוקיי, אני מפסיק להילחם, אין לי כוח יותר, וזהו, ואז הביאו לי קבן, והקבן רוצה לקבל אותי עם המסכה ועם הפטור, תחזור הביתה, בזום, עשיתי מפגש בזום, שגם זה להזכירכם לא חוקי, ושמה הייתה שיחה שאני הבהרתי לו, שהוא ביודעין, חבל שאני מצטער שלא היה לי עוד איזה גופרו, איזה מצלמה להסריט את השיחה הזו, זה היה יכול להיות אפקטיבי לכל כך רבים מכם, שיכולים להשתמש בזה כתביעה משפטית, למקרים כאלה ואחרים. בשיחה הזו נבהרתי לקבן שהוא יודע שהוא משתף פעולה עם עריצות, עם דיקטטורה רפואית ועם כפיית בדיקות וכפיית מסכות וכפייה רפואית, עריצות רפואית שזה דבר שהוא מאוד חמור, ואמרתי לו, אתה יודע שביום מן הימים אתה תצטרך לתת את הדין ואתה תעמוד בפני חבר מושבעים וזה לא יהיה נעים, ובאמת חבל, חבל מאוד שאתה מכניס את עצמך לשמה, ויש לך עוד אפשרות לחזור בך אם אתה רוצה. ככה אני אמרתי לו. והוא פשוט החליט להוריד את הראש ולעשות את מה שאומרים לו, ואני גם שאלתי אותו, אתה חושב שאתה יכול לעשות משהו? כי תראה, יש לך מילה חזקה בבסיס, כקבן. לקבן יש מילה מאוד מאוד חזקה בצבא. לגבי כל מיני דברים כאלה ואחרים שהיה אצל קבן, ומי שחווה קצת קבן בצבא יודע. ובאמת הוא אמר שאין לו מה לעשות, אין לו איך לקדם, אין לו איך לעזור. ופה זה נגמר. הוא אמר לי שהוא שולח אותי לוועדה רפואית, עכשיו אני חשבתי ועדה רפואית שאני יושב בפני אנשים, וזה לא היה זה, פשוט הוא נתן לי תאריך והגעתי לשם, ואני יושב בפני מישהי, וגם היא לא נתנה לי להיכנס בלי מסכה, למרות שהיה לי את הפטור ביד, היא לא הסכימה. עכשיו גם פה אני הייתי יכול להגיד, יודעים מה, אתם לא רוצים, לא צריך. ביי ביי, הייתי יכול לקום וללכת, כן? אבל אמרתי, אוקיי, כאילו, חלס, נלחמתי מספיק, אני השקעתי בזה מספיק כוחות נפשיים, וזהו. אז הלכתי איך שהוא השגתי רייזר, רייזר זה השיקוף, קום לזה, הניילון השקוף הזה, ששמים על הראש.
במקום השיחה?
בשיחה, כן.
כאילו, סוג של מסיכה כזאת, כן.
כן. מפלסטיק. זאת אומרת, אם זה היא הסכימה לקבל אותי, עכשיו, אני צוחק כשאני נזכר בזה, כי זה ממש מצחיק אותי, כי האישה הזאת שישבתי מולה, היא שמה שלוש מסכות, אחת ככה, אחת מעל המסכה למעלה, ככה ממש עד מתחת לעיניים, ועוד אחת על הסנטר ככה, שאני להבטח מכל הצדדים, כאילו שזה עוזר. זה ממש
כאילו היא ברצינות, היא ברצינות חושבת שזה מגן עליה, ממשהו שהיא לא יודעת מה זה. אוקיי.
כן, כן, זה ממש, אבל ממש משעשע, אבל לצוב באותו זמן, אבל אותי זה ממש שעשע. אפילו, הנה, אני אפילו צוחק שזה מצחיק אותי, אני אזכר בזה. ואמרתי לה, זהו, זה הוועדה הרפואית, היא אומרת לי, כן, זה הוועדה הרפואית. אמרתי לה, מה, איפה הוועדה? אמרתי לה, לא, זאת הוועדה, והיא ראתה לי מראש, היא הגיעה והיא הדפיסה לי את הניסוח של הקבן, שאיתו נפגשתי, את הניסוח סיכום מהמפגש בזום שהיה לנו. עכשיו שתבינו שהקבנים משתפים פעולה עם הצבא, יש להם אינטרס לשתף פעולה עם הצבא ולא איתכם, אין להם אינטרס לעזור לכם. אלה העובדות. אם תבדקו, תעשו קצת בדיקה יותר מעמיקה, אתם תראו שאין להם אינטרס, שום אינטרס לעזור לכם.
כמובן, יש הכל פרוטוקולים, לפיו הם פועלים.
הכל פרוטוקולים, והפרוטוקולים פועלים כמובן לטובת הגוף השולט, שזה שלטונות הצבא, ובעצם הניסוח שלו, של הקבן, הוא ניסח את זה בצורה כזו, אני לא יודע אם הוא ניסח לבד, או עזרו לו לנסח את זה, אבל הוא ניסח את זה בצורה כזו, שהוציאה אותי, המסכן והדפוק, והלא צודק.
מן הסתם.
כן, בוודאי, כי האינטרס שלהם זה לזרוק אותי מהצבא, כמו כלב. וזהו, זה מה שבאמת היה, תוך כמה ימים, אני כבר הייתי משוחרר, וגם כשהידעתי את השחרור הזה, את הצינת תא שלי, כי אני הוכרתי בצבא כחייל בודד לאורך כל השירות, אז היא ניסתה לעזור לי שאני אוכל להישאר בדירת הלך לעוד שבוע לפחות, בשביל להתארגן, כי זה היה שחרור פתאומי, ולא היה לי זמן להתארגן על החיים שלי וכלום, ואמרו שום דבר מהנהלה שלהם, אמרו לי שום דבר, אתה לא יכול להישאר פה בדירת הלך, אתה חייב לעוף מפה, והייתי חייב, הבעל הבית נתן לי, מי שאחרי דירות ברוב חסדו, שהוא הכיר אותי ואהב אותי, והוא עדיין מעריך אותי, בגלל שפשוט אני בן אדם נוח, והאכפת לי מהניקיון של הדירה וכולי, אז הוא בחסדו נתן לי עוד יום, וכמובן שהיום הזה לא הספיק לי, כי יש מלא מלא דברים לארגן, ועוד חפצים שנמצאים פה ושם, וכלים, ואוכל, ולא היה לי זמן לארגן את כל הדברים האלה, ואני צריך גם כן לישון נורמלי, ולא הצלחתי לישון בלילה מרוב לחץ, ואני התקשרתי גם כן לבית החייל, התקשרתי לבית החייל, שהם מחויבים להחזיק חייל בודד לשלושה חודשים אחרי השחרור, התקשרתי אליהם ואז אני מתבשר למרבה ההפתעה והצער, שמקבלים רק מחוסנים. שזה היה אלם של החיים שלי, אני לא תיארתי לעצמי עד לאיפה אפשר להגיע, עד לאיזה תקרמה. זאת פשוט תחתית שאין יותר תחתית ממנה. זה כאילו מה, אני חייל בודד, אתם לא תדאגו לי? אז ברגע האחרון, הקצינת השיסיגה לי מישהו מעמותה, מאיזושהי עמותה, שדאגו לי למגורים, למגורים, אבל שהתנאי של המגורים שם זה גם כן עבודה, אז צריכים למצוא לי עבודה, והכל מהרגע להרגע, וכחייל שישתחרר רגע, ורוצה רגע לנשום רגע, להתחיל את החיים, שהתנאי הוא שם עבודה, אני לא יכלתי להמשיך שם. אז מה שאני נאלצתי לעשות, למרבה הצער, זה לחזור להורים שלי, שההורים שלי הם דתיים, המשפחה דתיה, ופשוט אני חייב שם, אני מחויב לכללי כשרות כאלה ואחרים, ולא היה לי פשוט אצל מי ללכת. זאת אומרת, ההורים שלי קיבלו אותי, והייתי חייב לשמור על הכשרות, אבל כאילו, אני מכיר את הכללים של הכשרות, אז בוא נגיד, איכשהו, אני הסתדרתי איכשהו, כן? אבל כמובן שזה לא, מי שחייל בודד יבין אותי. זה לא, מי שחייל בודד יבין אותי, זה לא נוכל לחזור להורים
כן, זה מספיק חמור שמוצאים אותך, זה לא משנה גם אם יש לך הורים או אין לך הורים, לצאת מהיום להיום מכל דירה זה סיוט, זה פשוט סיוט, ועוד במצב שלך שגם ככה אתה היית מורגש ומוטרד ויצאת באופן פתאומי, זה כאילו זורקים אותך. אני העליתי פה שאלה, אני לא יודעת אם אתה רואה את זה מטלפון.
אני כנראה. אם לא שואלים, פחדתי או לא פחדתי, ומה העניין
אותך? מה מניע, כן, מה העניע אותך? כי נדרש מלא אומץ לעמוד בכזה אומץ, ולהתעקש על האמת שלך, על הזכויות שלך, זה אומץ, יושרה, כוח, לא כל אחד, כאילו איך לא פחדת כשעמדת מול, זה הרי סמכויות, הם מעליך, איך לא רעדת, איך לא, או שכן, רעדת והתרגשת?
לא, אני לא, האמת היא שכן רעדתי לפעמים מהפוסט-טראומה, אבל לא מפחד, כי לעמוד מול בן אדם שכופה עליך דברים, כופה עליך. אומר לך, אתה חייב לשים מסכה, אם לא, אני אעשה לך ככה וככה וככה. שזה זה, זה, זה שחיטה לכל דבר ועניין. זה, זה מבחינתי, הטרדה מינית וזה, זה אותו דבר. זה, זה על אותו משקל, כי זה, כי זה לקפות בן אדם, לעשות משהו שהוא לא רוצה, ואין לזה הצדקה. הוא לא מזיק לאף אחד באמת. אין באמת הוכחה שזה מזיק. הפוך, מי שזה מזיק לו, זה אנשים ששמים כל היום את המסכה, להם זה מזיק. אלא מה? הם פחדים על הכיסא שלהם, פחדים על הישבן שלהם. אז מה בעצם מניע אותי? קודם כל, הניסיון חיים שלי לימד אותי, כל הקפות שעברתי בדרך, זה לימד אותי שאין לי מה להפסיד אם אני עומד על שלי. בטוח שאין לי מה להפסיד. זה בטוח, חד משמעי. גם כן אני הבנתי, החיים לימדו אותי שאני צריך ללמוד לבקש עזרה, אם כל כמה שזה לא נעים. כי לבקש עזרה זה כל כך אנושי. זה כל כך אנושי. חזרתי על זה פעמיים בכוונה, כדי שזה יהיה ברור לכל מי שצופה בזה. אם אתם צריכים עזרה, בנות, אם אתם צריכות עזרה, אתם תלכו ותבקשו. וככה גם פה, אני הבנתי שאני צריך עזרה, ואז התקשרתי לקסניה, ואלייך יולי, ואז גם כן לאורלי, והחיזוקים והתמיכה שלכם מאוד עזרו לי. אבל היה גם כן עוד דבר, שהוא מאוד מאוד עזר לי. אני סיפרתי בשידור הקודם, סיפרתי על סבא שלי, שהוא מת ב-2011, הוא היה יהודי שנלחם בסטלין, והוא דאג שיהודים, ילדים יהודים, ידעו את המסורת, והוא לימד אותם את האלף-בית במחתרת, זאת אומרת, הוא ממש דאג לצעירים יהודים, בגילאים צעירים, בגילאים 16, 20, 25, שילמדו ילדים קטנים יותר מהם את האלף-בית, קצת חומש, כאילו, מה שנקרא את מסורת ישראל, להמשיך את מסורת ישראל, זה הרעיון. זאת אומרת, הייתה פה כפייה הפוכה, הייתה פה כפייה של סטלין נגד הדת, בכוונה. זאת אומרת, נגד הדת ונגד מסורת ישראל, נגד כל דבר שנודף יהודים ויהדות, וכל דבר שנודף ממנו אנטי-קומוניזם. כי הקומוניזם, השיטה של הקומוניזם היא שיטה מלוכלכת מאוד. היא שיטה של דיקטטורה, ואלה שנמצאים למעלה, הם השולטים, והם התאגידים, והם אלה שמחליטים מה יהיה ומה לא יהיה, ולפי זה הכל ילך. הסבא שלי, הוא לא פחד. זאת אומרת, הוא פחד, אבל עם כל זה שהוא פחד, הפחד הניע אותו לפעולה. אז בן אדם שהפחד מניע אותו לפעולה, ולא לפעולה רעה, אלא לפעולה חיובית, זה דבר נפלא מאין כמותו. באמת, זו תכונה ממש, זה כאילו, מי שישמע את זה יגיד, שמע, הסבא שלך היה מפגר, אחוש עמודה, כאילו מה, מה הוא מטומטם, יכול לתפוס אותו, להוריד לו את הידיים, להוריד לו את הרגליים, לשים לו יריעה במוח, ונגמר לסיפור. אז באמת הוא לא פחד, והוא החליט ללכת עם האמת שלו, שהאמת שלו זה היהדות, והאמת שלו זה מסורת ישראל. והוא עשה לא רק את זה, הוא גם כן דאג למלא, מלא מלא דרכונים מזויפים, שאיתם מאות אנשים הצליחו לברוח מברית המועצות, יהודים וגם לא יהודים. יש מלא אנשים שהיום יש להם משפחות וחיים בזכותו, והם בכלל לא יודעים את זה, כי הם שכחו. הם שכחו שהוא זה שדאג להם דרכונים מזויפים. הוא ועוד חבר שלו. עכשיו, שניהם חסידי חב"ד במקור, אבל זה לא הפרט שמשנה פה. מה שמשנה, שהוא בחר לשים את החיים שלו בצד, בשביל הרבה אנשים אחרים. הוא יכל להתאפס, יכלו לשים לו כדור בראש. איזה בן אדם יעשה דבר כזה? בן אדם שיודע לעשות דרכונים מזויפים, הדבר הראשון שהוא יעשה, ידאג לעצמו לדרכון מזויף, ויברח לאלף הזזל. לברוח מסטלין, מה? מה זאת אומרת? מפחיד, אני רוצה לברוח על החיים שלי, למה שאני אשאר פה אפילו רגע? אז לדאוג לאנשים אחרים, ולא לשתיים שלוש, למאות אנשים הוא דאג. אז אומר, אם סבא שלי בזמן הקומוניזם דאג לכל כך הרבה אנשים, והיום כל כך הרבה אנשים חיים בזכותו, והם אפילו לא יודעים את זה, אז בוודאי שיש לי כוח לעשות את הדברים האלה, ולעמוד בפני אנשים שמה שמשדרים זה קומוניזם, זה כפייה ודיקטטורה.
הייתה, ראית את זה שקוף מולך.
כן?
ראית את זה
פשוט. זה אחד הדברים שהיו נר לרגליי. אז זאת התשובה.
מרגש לשמוע. אני סקרנית לדעת איך הסתדרת, אבל זה כבר מחוץ לשידור.
כן.
ואני שמחה מאוד שיצא לי שוב לארח אותך.
בשמחה רבה. אני מתנצל שדיברתי אולי יותר מדי, אבל באמת, חבר'ה...
דיברתי בדיוק כמה ש...
מאוד מאוד חשוב לי, באמת. אתם מאוד מאוד חשובים לי, אכפת לי מכל אחד ואחת מכם, גם חיילים וגם הורים, הורים של חיילים, תבינו עם מי ועם מה אתם מתעסקים, ותתמודדו. אני בטוח שאתם ההורים תעשו הכל בשביל הילדים שלכם, כמו שיולי עושה בשביל הבת שלה, לפחות בתור דוגמה, שיולי פה מספרת גם כן מה קורה עם הבת שלה וכולי, וחיילים, תפנימו את מה שנאמר פה, בבקשה מכם, תפנימו מה שנאמר פה, כי איך אומרים, בצבא זה לא נגמר עד שזה לא נגמר, אז תדאגו שזה יסתיים, זה הכל, אוהב אתכם.
זה מלחמה של כולנו, כן. טוב, אירחנו פה יותר משעה, אז אנחנו נצטרך לסיים פה, נראה לי שזה היה מספיק לפעם אחד. וכמובן אנחנו נעשה עוד שיחות בהמשך דומות לזאת.
בשמחה רבה.
ובהמון הצלחה, יוסי, המון הצלחה.
תודה יולי.
ביי ביי.
ביי, בהצלחה לכולם, בהצלחה יולי.